המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם הראל טננבאום.
מי מאיתנו לא שמע על קטר? מדינה קטנה, פחות מחצי מגודלה של ישראל, אבל עם נוכחות גלובלית שאי אפשר להתעלם ממנה. בין השנים 2014 ל-2019, קטר תרמה למעלה מ-1.4 מיליארד דולר לאוניברסיטאות אמריקאיות. היא השקיעה 220 מיליארד דולר במונדיאל, שנערך על אדמתה, רכשה קבוצות כדורגל כמו פריס סן ז'רמן, חתמה על חוזי נשק בעשרות מיליארדים, ולפי פרסומים גם טיפחה קשרים אסטרטגיים עם מנהיגים באפריקה, באירופה ובמזרח התיכון. אבל הכסף כאן הוא לא המטרה, הוא הכלי. המטרה האמיתית היא עוצמה, תדמית, גישה והשפעה על דעת הקהל העולמית. ובמרכז האסטרטגיה הזו עומד גוף תקשורת אחד, אל-ג'זירה. ערוץ חדשות שצמח מקטר הפך לאחד המשפיעים בעולם, משודר במאות מיליוני בתים ומדורג לצד ה-CNN וה-BBC. ובשקט אך בעקביות, מעצב את הדרך שבה המערב מבין את המזרח התיכון בכלל ואת ישראל בפרט. אז מה הסיפור מאחורי אימפריית המדיה הזו? איך היא נבנתה, איך היא פועלת ואיך אם בכלל אפשר להתמודד עם ההשפעה שלה? איתנו באולפן כדי לענות על השאלות הללו בדיוק, פרופסור טל סמואל עזרן, ראש התוכנית הבינלאומית לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, חוקר תקשורת בינלאומית ומומחה לאפקט אל ג'זירה במערב. מה שלומך, טל?
בסדר גמור, טוב להיות כאן.
כיף שבאת. טוב, אני אשמח שתספר לנו קצת על עצמך לפני שכזה נרוץ.
אז אני טל סמואל עזרן, אני 18 שנה כבר באוניברסיטת רייכמן, בעצם הימים הראשונים של בית ספר לתקשורת, וב-12 שנה האחרונות מנהל את התוכנית הבינלאומית בבית הספר שלנו, שהיא בעצם התוכנית הכי גדולה כרגע בישראל לתלמידים בינלאומיים באנגלית.
מהמם. טוב, אתה עוסק המון באלג'זירה ובכסף הקטרי ובדברים האלו, ואני רוצה לשאול אותך, איך הגעת באמת לתחום המחקר הזה, ובכלל, כאילו, איך מצאת את עצמך מתעסק בזה?
אז שאלה מצוינת, כי באמת לא התחלתי עם זה. התחלתי דוקטורט לפני 20 שנה על האינטיפאדה השנייה, ובערך 3 חודשים לתוך הדוקטורט, המנחה שלי, ואני עשינו ככה small talk, וזה היה באוניברסיטת מלבון, והוא אמר לי, תגיד, אתה קולט שהאמריקאים רואים את המלחמה באפגניסטן, שזו מלחמה שהם התחילו, דרך העיניים של אל-ג'זירה, הרשת קטרית, ושהנוכחות היחידה בעצם בתוך אפגניסטן, בקבול וקנדר, היא של קטר. זאת אומרת, כל האמריקאים רואים את המלחמה הזאת, CNN, ABC, לוקחים את כל הכתבות מאל-ג'זירה, ושיניתי את הנושא שלי, אחרי שכבר התחלתי דוקטורט בנושא אחר, ופשוט הבנתי ש... ומאז היא כאן כדי להישאר. אני עוד מעט אספר על 20 שנה אחרי, אבל אני אולי כן אעשה ספוילר, הם אחת מהטופ 3.
וואו, זה מטורף, האמת לגמרי. ואתה רוצה להגיד לי שלא היו כאילו האוטלטים של חדשות אמריקאים או אירופאים כאילו באפגניסטן בזמן המלחמה?
לא, היה להם בעצם, מה שקרה זה שהטליבן כן הזמין את CNN לבוא ולהיות באפגניסטן לפני, אבל CNN אמרו, לא מעניין, וגם הרשתות האחרות, ובעצם לא הייתה שום נוכחות, ואל-ג'זירה כן ראו את זה כמקום, ויש להם כידוע הרבה מאוד resources, זה חלק מהדיל, והם היו במקרה הזה במקום הנכון, בזמן הנכון, וזה היה אחד מההיילייטים של המזל הזה.
אז מה באמת היה, כאילו אמרת שזה בטופ 3 עכשיו, מה בעצם היה רגע הפריצה של הערוץ, ואיך הם באמת תפסו ככה תאוצה?
אז באמת, הם הוקמו בנובמבר 1996, התחילו לשדר 24/7 ב-1999, והרגע הראשון שבו הם תפסו תאוצה, יש כאלה שיגידו שהוא באמת באינטיפאדה השנייה. כי אחת וואלה. הבעיות המרכזיות שלהם זה שהעולם הערבי הוא לא ממש מקשה אחת. וגם מבחינה גיאוגרפית וגם מבחינת פילוגים, אבל ההסכמה הדי גדולה של כמעט כל הצופים הפוטנציאליים של אל-ג'זירה, אז זה היה אל-ג'זירה בערבית עדיין, זה מה שנקרא שנאה לישראל. ואז
יפה.
זה ייחד אותם בעצם, וככה הם ראו פיקים ברייטינג, ואולי זה הרגע הכי גדול, הראשון מביניהם.
ומבחינת המימון של הערוץ, בעצם קטר משלמת, אפשר להגיד, מאות מיליוני דולרים על, על הדבר הזה, שזה השקעה מאוד מאוד משמעותית. אז איך מדינה שהיא כל כך כל כך קטנה, מצליחה לייצר גם כזו השפעה דרך הטלוויזיה, וגם כאילו, למה לה להשקיע בזה כל כך הרבה?
אז בהתחלה, היום אולי זה כבר לא נכון בחמש-שש שנים האחרונות, אבל עד לפני איזה חמש-שש שנים, היו אומרים שאלג'זירה וקטר זה בעצם המקרה היחיד שרשת החדשות יותר מפורסמת מהמדינה שממנה היא מגיעה. רוב האנשים ידעו מה זה אלג'זירה ולא הכירו כל כך את קטר.
עכשיו ובעצם, קטר בכל מקום.
עכשיו הם עולו, כן, עכשיו באמת הם הגיעו למצב, אבל זה מה שהם גם היו אומרים בהתחלה, שהם אובייקטיביים, כי החדשות, המדינה משעממת לכאורה, היום אנחנו יודעים שלא. ואז בהקשרים האלה זה ממש שווה להם, וגם הם יכולים, כי בעצם למרות שבדרך כלל אומרים שקטר זה 2 מיליון אנשים, זה לא ממש נכון, כי 350 אלף אזרחים, והשאר זה בעצם סוג של נתינים זרים, סלש עבדים, יש כאלה שאפילו כן. יגידו. ואז בהקשר הזה באמת מצד שני, זאת המדינה היא מספר 3 בעולם מבחינת עתודות גז.
וואו.
אז תחשבי שאת, זה כמו איזה קיבוץ שדות ים, ככה שפעם היה, שהיה להם איזה מפעל, ואז כל הקיבוץ בעצם מיליונרים, אחרי שהם מכרו את אבן קיסר. אז אותו דבר, יש לך פה המון 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 כסף פנוי, המון פוליטיקה on the line, וככה הם, שווה להם להריץ אותם.
אז הם אמרו, כאילו, עכשיו אנחנו משקיעים כסף, סכום לא מובטל בערוץ טלוויזיה, שהם כאילו לא ידעו אם זה ילך, לא ילך, והיום אנחנו יודעים שהמון בכירים בעולם ממש מסתכלים כאילו על, על החדשות דרך העיניים של, של קטר, כאילו, שזה הזוי בעיניי, כאילו, איך פוליטיקאים יכולים להרשות לעצמם ללכת דווקא לכיוון הזה, שזה כאילו, אנחנו יודעים היום שזה לא אובייקטיבי.
מבחינת ההשפעה שלהם, בגלל שלוקח כל כך הרבה מיליארדים להריץ ערוץ חדשות בינלאומי, כי בעצם אם את חושבת על זה, ערוץ חדשות בינלאומי, זה לא איזה משהו ככה מקומי. הצריכה כתבים כמעט בכל מקום בעולם, ומעבר, ובעצם יש להם 4 headquarters בכל רחבי העולם, כדי לבוא ולהחליף ביניהם, כי אתה משדר 24/7. אז בהקשר הזה, מבחינת כושר, מבחינת יכולת לעמוד, אם נגיד אני אשאל אותך, איזה ערוץ, אפילו אחד, הוא בעצם מאז אוקטובר 7, הערוץ המרכזי שמשדר לעולם את המלחמה שלנו. כנראה שאלג'זירה יהיה או ראשון או שני, או אם יש לך איזה השגות, שלישי. לא פחות מזה. אז בהקשרים האלה הם באמת, כן, רכשו מעמד, ולפוליטיקאים גם אין ממש ברירה, הם עוקבים אחרי המספרים.
אז מה יוצא להם מזה בעצם? מה הם מקבלים מההשקעה הזאת?
אז אם נגיד אנחנו הולכים להתחלה, אז אחת ההשערות היו שבעצם אלג'זירה נולדה כאשר קטר ראתה מה קרה לקווייט כאשר סדאם חוסיין השתלט עליהם במלחמת המפרץ. הייתה איזושהי תחושה מסוימת שהעולם הערבי לא עזר להם בגלל מה שנקרא שנאת השירים, השנאה של מדינות ערביות מהלבנט למדינות המפרץ. והם מאוד מאוד פחדו להיות באותו מצב מול אויבות מסוימות. בעצם קווייט יצא מזה כי היא השקיעה מיליונים ביחסי ציבור בארצות הברית כדי לשכנע אותם לבוא ולהציל אותם.
וואו,
כן.
אני לא ידעתי את זה.
ואז אלג'זירה בעצם הקטרים באו ואמרו, רגע, במקום לקחת משרד יחסי ציבור, בואו שיהיה לנו מגפון. למה רק יכול להיות את CNN ואת הפרספקטיבה האמריקאית? והאמיר שייח חמאד בן חליפה אל-תאני ככה שאלה אז והיה צעיר עם הרבה מאוד כסף בא ואמר אני הולך על ההשקעה הזאת והשתלמה בענק.
כן, האמת שאפשר להגיד היום שזו הייתה החלטה מאוד טובה שלהם.
חלוטין.
אמרת מקודם שהעולם הערבי לא היה מאוחד בכלל, אולי רק סביב הרצון לפגוע בנו.
כן.
ושאתה במחקר שעשית, מצאת שבעצם אלג'זירה זה משהו שמאחד את כל העולם הערבי. אז גם אני אשמח לשמוע על המחקר הזה ומה בדיוק בדקת, וגם איך יכול להיות שזה מה שקרה.
אז זה מחקר שעשיתי עם דוקטור צחי חיית, גם מהמחלקה שלנו לתקשורת, ודוקטור חיית הוא מומחה במיפוי רשתות. אז לקחנו ממש 1.5 מיליון עוקבים בטוויטר, היום אקס, ומפינו בעצם את כל הדברים המשותפים ביניהם, וראינו שיש הרבה מאוד פילוגים בין האזורים של האנגלית, של הערבית, הסתכלנו אפילו על טיסות בין מדינות, ומצאנו שהדבר היחיד שבעצם היה משותף לכל הקבוצה הענקית הזאת, זה מעקב אחרי אל-ג'זירה.
היחיד.
כן.
אשכרה היחיד. זה כן. מטורף, אנשים כאילו עם דתות שונות, שפות שונות, כן. ממש כאילו... קהל אחר, ואל-ג'זירה, וואי, זה התגשמות כל החלומות של קטר.
כן, הם הפכו להיות ממש ה...
אז גם אמרת מקודם שהאינטיפאדה השנייה הייתה איזשהו פיק מומנט, אבל גם ככה קצת שקראתי, ראיתי ש-9-11 היה גם איזשהו משהו. כאילו, איך אתה מסביר את זה?
בעצם 9-11 זה הסיפור הזה עם אפגניסטן, שהם גם היו שם, ואחר כך הייתה להם גישה לכל הקלטות של... אוסמה בן לאדן, ואחר כך הם היו בעיראק, באזורים ש-CNN לא יכלו להגיע אליהם, אז הם בעצם באופן פרסיסטנטי ממצבים את עצמם כאיזשהו סטנדרט מסוים, הם קוראים לזה the opinion and the other opinion. Mm-hmm. הם באים ואומרים, אוקיי, בסדר, אתם רואים CNN, אתם רואים Fox News, הכל בסדר, אבל אין לכם אף פרספקטיבה מהעולם הלא מערבי, ובכל מקרה, צופים של רשתות תקשורת בינלאומיות נוטים להיות יותר אינטלקטואליים, לבוא ולראות מגוון דעות. אז מבחינתם שם הם בעצם הסטנדרט, הרי נגיד אם ניקח את סתם את יס, אז יש לנו שם ככה BBC, Sky News, CNN, כולם אחד אחרי השני בשלט, ואז אתה בא ואומר, טוב, CNN כרגע לא כך מעניין אותי מה יש, יאללה בוא נמשיך לאזור הבא, ואל ג'זירה שם. ובעצם זה...
היום
זה,
כבר לא.
זה היו, כן, נכון. יפה, צודקת.
אז טוב, לגבי באמת... העניין המערבי והלא מערבי, אז יש, אפשר להגיד, סוג של שני קולות, של, כאילו שני שידורים שונים, אפשר לקרוא לזה, גם את הגישה המערבית שלהם וגם את הגישה הערבית, הרי, אבל יש ביניהם איזשהו דיסוננס, והם כן קצת שונים. למה ומה ההבדלים ביניהם?
הם בעצם משחקים משחק פוליטי, בהרבה מאוד מובנים. ראיתי את זה בכמה מחקרים שהם משנים כל פעם לפי מה שישרת את קטר. ובהקשר הזה, באמת, החדשות באנגלית, הן מדברות לקהל אחר ומשחקות קצת יותר את המשחק של האובייקטיביות. ובעולם הערבי קצת פחות, אבל בסופו של דבר מאוד מאוד קשה לעקוב, כי השדרנים שלהם הם מאוד מאוד מקצועיים, אתה צריך ממש לבוא ולהבין את הניואנסים, לעקוב אחרי הגיאופוליטיקה של קטר, כדי להבין מה קורה מאחורי זה, בקשר הזה הם עושים את זה מאוד מאוד מתוחכם, והם יודעים להפעיל את האנגלית והערבית בצורה מתוחכמת, שהם יקבלו עדיין את הקרדיביליטי משני העולמות.
אז מה קורה מאחורי זה? כאילו, מה כרגע קורה שם באמת בגיאופוליטיקה של קטר, וכאילו, איך זה משפיע על השידור של השדרנים?
וואו. בסופו של דבר, זאת מדינה שבאמת הייתה, כמו שאמרנו קודם, אלומה במובן מסוים, ולכאורה אובייקטיבית, וניסתה להיות שוויץ של המזרח התיכון, ובשנה, שנתיים האחרונות, היה לה יותר מדי, היה דברים מקומיים, היה לה בלגן מקומי אחרי כל האביב הערבי, שם עם ערב הסעודית, והשכנות שעשו עליה מצור, אבל היום זה כבר ברמה העולמית יותר, שאנשים הבינו שהם לא שחקן ניטרלי. אני חושב שבשנה, שנתיים האחרונות, באמת יש כאלה שיגידו די בצדק, שיש להם סוג של השמדת ערך.
באמת?
כן, כן, כי בעצם הם אנחנו למשל באנו ובדקנו, יש אחד המחקרים שלי, על איך הלך להם עם האירוח של המונדיאל. וראינו שבעצם 80-90, היה להם בעצם כותרות יותר שליליות על האירוח של המונדיאל מאשר על דברים פוליטיים. כמעט כל הכותרות על האירוח של המונדיאל זה בעצם לארח אירוע ספורט בינלאומי, המון פעמים או שבונה אותך, כמו נגיד סידני 2000 שמאז הנדלן וכו' וזה עשה, ואו שזה... גם יכול להרוס אותך, כמו בייג'ינג 2008 לסין, שהם קיבלו הנדסת אקלים וכל מיני דברים כאלה, אז קטר זה אחד המקרים שא', שפו כל הכבוד שהם הצליחו להגיע לאירוח מונדיאל פעם ראשונה באזור הזה, למרות שזה היה על ידי שוחד.
לא נכון.
ודבר שני, הם כן בסופו של דבר שילמו מחיר די כבד, אבל מאז אנחנו רואים שגם כמובן עם כל הסיפור של התיווך שלהם וקטרגייט בישראל והרבה מעבר לזה, ארצות הברית עם העלייה של טראמפ וכל זה שהם מממנים בארצות הברית מוסדות.
כל האוניברסיטאות בערך.
כן, כן.
אבל
כן.
מה הייתה הביקורת על המונדיאל? כאילו מה הם...
בסופו של דבר, קודם כל, מתו שם מאות אנשים בעבודה דרך זה, הם פשוט עבדות מודרנית.
זה הנתינים שדיברת
כן,
עליהם.
כן, כן, כן. אז בהקשרים האלה, זה הפרות לא נורמליות של זכויות אדם, ומעבר לזה, באמת, השוחד שהוא בעצם הוכח מעבר לכל דבר. אז ברור שאנשים הגיעו לשם, ברור שזה מורכב, ברור שיש כאלה שיגידו שהאצטדיונים היו נהדרים, אבל בסופו של דבר, ברור שרוב הכותרות גם היו יותר שליליות מחיוביות. בכל הקונספטים, היה להם בלגנים עם ספונסרים, עם קוקה קולה, ספונסרים שמשכו. אני חושב שמבחינתם, אם מסתכלים על זה ככל פבליסיטי, אפילו שלילית היא טובה, אז קטר סוג של מנצחים. אבל אם אנחנו בעצם מבינים שיש פה נזק מצטבר ועוד ועוד דברים בעצם, הפרת זכויות אדם ושוחד והאלמנטים האלה בסופו של דבר כבר מגיעים למצב שיש סוג של התאגדות, בטח בממשל טראמפ.
השאלה עד כמה אפשר לעצור את זה, כי אם נגיד אני מסתכלת על המימון של האוניברסיטאות, אז בסוף האוניברסיטאות צריכות כסף, או רוצות כסף לפחות, וגם אם דעת הקהל היא שלילית, כאילו קשה להגיד לא לסכומים כאלה, כשהתניות הן לא כאלה משמעותיות בשביל האוניברסיטה, בשביל מה שהיא רוצה לעשות.
נכון, קודם כל יש להם מה שנקרא בקטר Education City, אז הם פתחו סניפים של קורנל, נורת'ווסטרן, של חלק מהאוניברסיטאות המובילות בארצות הברית, והם בעצם מממנים אותם, אז אין שום ספק שאוניברסיטאות לא יכולות לתפקד בלי זה, ואין גם שום ספק וראינו את זה אחרי אוקטובר 7, שהכסף הקטרי הוא גדול יותר מאשר הרבה מהמתחרות שלהם שרוצות להשפיע. ובהקשרים האלה זה גם די הגיוני לי שזה לא כל כך מהר. יש רוח דברים, יש את רוח של טראמפ, יש באמת, אבל יש פה דינמיקה מאוד מאוד חשובה. למשל קולומביה. אז הם עוזרים לממן את המרכז של אדוארד סעיד, המפורסם שכתב את כל הקונספט של אוריינטליזם, והיה פרסם את זה מאוניברסיטת קולומביה. ובתוך ההקשרים האלה אין ספק שזה מאוד מאוד חשוב להם, גם בעצם מה שנקרא, כמעט כל מאמר עליהם מתחיל ב-They have a finger in every pie. הם רוצים להיות בכל מקום, ומבחינתם, מרגע שהם מבינים גם מה קורה מאחורה, שזה 300, חוזרים לדבר הזה, 350 אלף אנשים, 20% מעתודות הגז בעולם, השפעה, רצון, אז מבינים את הכל, כן.
טוב, אפשר גם להגיד ש... נגיד הקיצוצים בקולומביה, שהרי טראמפ קיצץ מהם המון המון כסף, זה דווקא אולי גורם להם להיות עוד יותר תלויים על קטר ועל הכסף שלהם, לא?
כן, במובן מסוים. מצטרכו להיות עכשיו יותר זהירים עם המימון הפדרלי, אבל בסופו של דבר גם לקטר וגם לאוניברסיטאות האלה, הווין-ווין הוא גדול מדי מכדי שהדבר הזה יתבטל. כמובן שכל פעם יש לנו גאות ושפל, התקופה הזאת היא באמת כן נחשף משהו שלכאורה הפך להיות סטנדרט לא מעט שנים כבר.
ואם נחזור רגע לשני הקולות, לעולם המערבי ולעולם הערבי, מבחינת דיווחי אל-ג'זירה, אז אפשר באמת להגיד שבשידורים באנגלית, יש שדרנים ככה מעוקצאים שיודעים לדווח מאוד מאוד יפה ובאלגנטיות על כל מה שקורה, אבל איך הם יכולים לאזן את זה לבין הדיווחים האנטי-ישראלים כביכול? זאת אומרת, מאוד מאוד לא ניטרלי, במיוחד שאנשים היום לא טיפשים. זאת אומרת, אם אני משדרת, זה כמו שביבי נתן רעיונות בחול, הרי מן הסתם שזה יגיע לפה. כאילו, אין פה, כאילו באמת מעניין אותי איך אפשר לאזן את זה.
בעצם אנחנו נמצאים בכבר לא מעט שנים שהמדיה הופכת להיות משהו שמחזק את הדעות הקיימות של הצופים שלהם. ומבחינתם הם מן הסתם עוקבים אחרי נתוני רייטינג. אנחנו יודעים שהסכסוך הישראלי-פלסטיני תמיד ככה, כל מי שמתעניין בגיאופוליטיקה, הבן שלי תמיד שואל אותי, אבל למה מדברים על סודן? ואפילו עוד פקיסטן לא מגיע אלינו, שתי מעצמות מדינות גרעיניות.
עשינו פה פרק אפילו על סודן.
כן, כן, הם בדיוק, אבל אני אומר, האנשים פשוט רוצים, אז מבחינתם הם מבינים, הם גם בודקים, הם רואים שזה נותן להם את הרייטינג. הם הפסיקו לשחק את המשחק ואת עמדת הפנים לכאורה של אובייקטיביות. Mm-hmm. זאת אומרת, אנחנו בעצם נמצאים במצב עכשיו של אולין, המחקרים שאנחנו רואים עכשיו זה באמת של ממש דוברות חמאס. אין, לצערי דרך אגב, כי רק באמת כדי לאזן, הספר הראשון שלי מראה עד כמה האמריקאים סיננו אותם ולא הראו את נקודת הראות הקטרית. אני חוקר את זה כחוקר, אבל בעצם היום גם בעין בלתי מזוינת אפשר לראות שפשוט הם באמת הפסיקו לשחק את משחק אובייקטיבי.
יצא מרצה מן השק.
כן, נכון.
אז טוב, כן, אתה חושב שהזרז של הדבר הזה זה באמת המלחמה פה? או
כן,
שעוד
כן.
לפני זה היה תהליך שאפשר לראות
כן,
של...
כן, כן, זה עשה אקסלרציה לכל, זאת אומרת, כן, כן. מי שעוד, מה שהיה באמת אולי קצת איזשהו אלמנט של דיפלומטיות, אז גם היא מתה.
אז אין אובייקטיביות בכלל יותר?
לא, לא, לא. האמת היא שבהקשרים האלה במדיה הליברלית, בימים הראשונים כשבאמת צנזרו את אל-ג'זירה, בארץ, ואמרתי, טוב, אני אראה אותם דרך טיקטוק, אני אראה אותם דרך יוטיוב, אנחנו יודעים שאי אפשר היום בעידן הרשתות לצנזר לגמרי, אבל אמרתי, טוב, נעבור ל-CNN ברגיל, אז גם הכותרות שם הזכירו לי די הרבה את ה...
כן, מה-BBC בכלל.
כן.
אז באמת, נניח מבחינת תכנים, שראינו שאת כל העניין של החייל השבוי ב... משהו שקלירלי נראה כמו מלחמה פסיכולוגית ושודר באלג'זירה. אז אפשר לבוא ולהגיד, כאילו, איך ערוץ כזה, למרות שכאילו אנחנו יודעים שהוא לא אובייקטיבי, כאילו, יש פה קווים שנחצו לדעתך?
כן, כן, יש כאן לגמרי קווים שמבחינתם, כל האלמנט של האובייקטיביות, שוב, אני חושב שזה מגיע גם מהקהל שלהם, גם קטר מאמינה באסלאם פוליטי, גם הם... תומכים של האחים המוסלמים, הם עשו את זה דרך אגב גם באביב הערבי, הם אמרו על האחים המוסלמים, אז בהקשרים האלה, כן, בהרבה מאוד מובנים, הם הפסיקו קצת לשחק את המשחק הזה, אבל מאחר והמדיה היא משחק של גם כסף ומספרי צופים והכל, אנחנו יודעים שהדברים האלה הם עובדים, אני ממש לא משווה אחד לאחד לפוקס ניוז, אבל... כמו שפוקס הולכת ולוקחת את הצד הרפובליקאי all the way, הם בעצם הלכו ועשו את זה, ובמובן מסוים כן, אני חושב שהם איבדו, אבל אני חושב שמצד שני הם גם הבינו שהקהל שלהם בעידן של פולריזציה,
זה סבבה לו כאילו.
בדיוק.
אז טוב, האמת שלמחקר אחר שראיתי שאתה עובד עליו או שעבדת עליו, רצית לבדוק אם יש איזשהו אפקט אל-ג'זירה, כמו שהיה אפקט CNN.
כן.
אז גם אם תוכל כזה...
אז קודם כל היום מתקבל עם מאמר לכתב עת ממש די. טוב, שנקרא פרס פוליטיקס.
מזל
טוב.
נשע,
תודה. ואז בדיוק, מה שעשינו זה המשך, זה שני מחקרים. המחקר הראשון שפרסמנו לפני שנתיים, בעצם ניסינו להבין מבחינת הדפוסי מעקב של שגרירויות בטוויטר. איפה נמצאת אל-ג'זירה ברשתות הבינלאומיות, כדי לבוא ולהבין האם הם בעצם כן בליגה או לא בליגה של CNN, BBC, Sky News, Fox News, Euro News וכו'. ושם אנחנו מצאנו שהם מקום שלישי בדרך כלל. זאת אומרת, אחרי CNN ו-BBC, אבל לפני Sky News, לפני Fox News, לפני France 24, לפני... הם בעצם בסטנדרט טופ 3.
זה הפתיע אתכם?
שאלה טובה, כי אם הייתי צריך לנחש, התחושה שלי באופן כללי זה שכשאנשים אומרים ראיתי אל-ג'זירה, זה הפסיק להיות משהו של מה באמת, אלא זה הפך להיות כן אינדוסטרי סטנדרט להרבה מאוד צופים אינטלקטואלים של תקשורת בינלאומית. המחקר החדש שבדיוק התקבל, הוא הלך שלב קדימה ואמר, טוב, בוא לא רק תבדוק את השגרירויות, אלא בוא ותבדוק איזה שגרירויות. ואז נתנו משקל שונה לשגרירות ארצות הברית מאשר שגרירות רואנדה. וממש דירגנו אותם לגבי כל ככה תוצרים של כל מדינה, ושם מצאנו את אותם תוצאות. זאת אומרת, אנחנו ממש ממש רואים שהם הפכו להיות המקום שאם את חושבת מה זה שגרירויות, בסופו של דבר הם ממשיכים הלאה כדי לבוא ולהריץ את את המסר של מה מרגיש העולם לממשלות שלהם. בהקשר הזה ראינו שאלג'זירה נשארת מקום שלישי.
אז טוב, במצב כזה שבאמת זה תופס מקום כל כך משמעותי בעולם, וכולם רואים דרך זה, צופים, מתעדכנים, איך אפשר להסביר חוק כמו החוק שעבר כאן, שבעצם מוסר על צפייה באלג'זירה?
החוק הזה, אני חושב, הוא, נכון, הוא חוק, אמוציונלי. אפשר להבין אותנו מאיפה הם מגיעים. אפשר להגיד שאלג'זירה, דרך אגב, אלג'זירה עבדו עלינו. באינטיפאדה השנייה, בעצם, הם שיחקו על זה ששימון פרס אחרי הסכמי אוסלו פתח לשכת מסחר בדואה וקנה בתל אביב, ובעצם נתנו להם גישה. אז אני יכול להבין מאיפה זה מגיע, אבל מאיפה שזה מגיע, וזה שהם עובדים עלינו, עדיין לא יהרוג את זה, אם אנחנו לא נראה אותם, את זה שהם עדיין ממשיכים מאוד להשפיע. ואני צפיתי את זה שיהיו לנו, היה כמה שבועות של אירועים שפשוט כתבו עלינו מאמרי דעה נוראים בניו יורק טיימס. זאת אומרת, מה אתם חושבים שאם תבטלו אותם, אז הם לא יהיו קיימים, וזאת רשת לגיטימית וכו' וכו'. ואני חושב שבמובן מסוים גם זה שאנחנו לא יודעים ולא רואים, מקשה לנו להבין איך העולם רואה את המלחמה הזאת. בלי להביע שום דעה פוליטית כרגע, אני פשוט אומר, אם אתה רוצה להבין איך העולם רואה את המלחמה הזאת, ואתה רק מסתכל על המדיה המקומית, או אפילו אם אתה כן ממשיך ל-CNN, אתה לא יודע. זאת אומרת, היום אם אני אשאל, חבר'ה, לא יודע, מלך לספרד, באוניברסיטה, ואני אגיד, אוקיי, חבר'ה, אני רוצה לפני הרצאה לשאול אתכם שאלה, איך אתם רואים את המלחמה של אוקטובר 7? הם יהיו שם או ראשון או שני, אני לא חושב שאפילו שלישי.
וואי וואי. טוב, ואפשר גם להגיד שאחרי שהוא עבר החוק הזה, באמת היה את שחרור החטופות, וכל הערוצים בעצם המרכזיים שידרו את שידורי אלג'זירה, פשוט בתוך הערוצים.
נכון.
אז אפשר להגיד נכון, שזה לא כל כך עבד.
בדיוק, בדיוק. אין לנו ממש ברירה, זה באמת יותר אולי, גם אמוציונלי וגם מבחינתנו, וגם דרך אגב, גם אילד ארדן, בימים שכן, יש, היה להם את, הוא כן בזמנים של חלק מההתקפות במלחמות שהיו לנו הקטנות עם אז, או המבצעים, כן רצו לבטל אותם. זאת אומרת, הם הרגישו שאיזושהי תחושה של לא לתת לישראלים שהם דוברי אנגלית, לבוא ולראות אותם להורדת המורל, אבל בסופו של דבר אין לנו מה לעשות, זה לא, זה להתכחש למציאות קצת.
אין שום דבר שאפשר לעשות?
לא, כי יש להם לגיטימציה בעולם המערבי הליברלי, מברכים עליהם, יש להם המון המון צופים, יש להם צופים באנגליה, יש אנשים שאומרים אנחנו כן רוצים, וגם אסור לנו לשכוח משהו שאנחנו בדרך כלל שוכחים, זה ערוץ מעולה מבחינה מקצועית, יש להם כסף, יש להם את הכל, מבחינת כתבים ושדרים, אין לנו שום דבר שיכול אפילו להתקרב אליו מבחינת המקצועיות, של לבוא ולקחת כזאת נבחרת שדרים, כאלה ריסורסס, לבוא ולהראות פרספקטיביות ממדינות. כי ערוץ, אם אנחנו נוציא את הפוליטיקה ואת התחושות שלנו, מבחינת המקצועיות שלו, הם באמת שווים לאלג'זירה, אלג'זירה שווים ל-CNN ו-BBC בהרבה אספקטים.
אבל כן היה איזשהו ניסיון אצלנו, נגיד להקים את I-24 למשל, שאפשר להגיד שאולי קצת בכיוון, לא?
היו ניסיונות, את יודעת, קודם כל I-24, אנחנו היה לקח שנים שאפילו ראו אותם בישראל, זה סדרי גודל שונים לגמרי מבחינת שליחת כתבים, מבחינת, זה בעצם I-24 בגדול, זה יותר מה שנקרא preaching to the choir, אנחנו מראים לעצמנו, ויש אולי קהל מאוד מאוד קטן שבא ואולי מזפזפ לזה, אבל בסופו של יום, שוב, אנחנו כדי להיות בליגה של הכי גדולים, זה גם משאבים וגם יחסי ציבור, וגם הם נלחמים כדי להיכנס למקומות, נגיד כמו ארצות הברית, ולהיות ברשתות כבלים שם, כמו קומקה, זאת אומרת, זה אופרציה הרבה הרבה יותר גדולה.
אתה חושב שיש לנו איזושהי דרך לנצח את, את התעמולה מבלי לפגוע בעצמנו?
וואו, איזה אתגר. לדעתי, בתור, למשל כשאני מסתכל על טיקטוק, ואני כן לוקח את, את התמונות של אלג'זירה, ואני כמובן כן מסתכל על יוסף חדד וכו' וכו', מבחינת איך שמטרגטים אותי, מבחינת המספרים או הכל, זה לא כוחות, זאת אומרת, אנחנו, זה או שזו החלטה מסוימת שלא תהיה כנראה אי פעם, כי באמת היא מצריכה מיליארדים, של באמת להשקיע בערוץ חדשות כזה, ולהבין שהוא יצטרך הרבה שנים בשביל לגיטימציה, ו... אבל ריאלית, ככה, אני לא חושב שיהיה לנו אלג'זירה לצערי.
זהו, זה גם אפשר להגיד באמת בעידן של פולריזציה, ש... שאם אני בטיקטוק והם יודעים טוב מאוד איזה תכנים לטרגט אותי, אז קשה מאוד לשנות דעת קהל כבר, כאילו הכל די מושרש, אני חושבת.
כן, כן. וגם הם עובדים מדהים, הם עובדים מדהים, הם בעולם הכדורגל, והם ימנו לסקיי ניוז, יש לי מאמר שבודק איך סקיי ניוז, בגלל שהם ימנו להם את ה-Weather Channel שלהם. אז הם מממנים את כל המזג האוויר של סקיי ניוז באנגליה. אז אם מישהו מממן לך את כל המזג אוויר במשך שנים, איזה 5 פעמים בשער, הבריטים אובססיביים לזה, אז מה אתה עושה? תתחיל לשים 10 כתבות ביום נגד קטר.
הם גאונים, באמת.
בהקשר הזה של אסטרטגיה, כן.
זהו, הם כבר שנים עובדים על זה, ואף אחד כאילו לא... זה כזה היה כזה מאוד מתחת לרדאר, עד שזה כבר לא היה מתחת לרדאר. ואז כבר לא היה אפשר לעצור את זה.
נכון.
טוב, זה אופטימי. אני רוצה לשאול אותך, האמת, לגבי הקהל הפלסטיני. זאת אומרת, אני קראתי לאחרונה שיש הרבה קולות בתוך עזה, שבאיזשהו מקום לא אוהבים את אל-ג'זירה, ואומרים, בעצם יש פה דיווח שהוא מוטה. לא מדווחים על ההפגנות שלנו שאנחנו עושים, גם אם הן לא רבות, אבל כאילו קוראים לזה בשמות ולא כמו שזה. וזה גורם לישראל לחשוב שבמקום זה שאנחנו לא מעורבים, אנחנו כן מעורבים ונותן לגיטימציה לתקוף אותנו. אז אני רוצה לשאול אתכם, אתה יודע מה היא דעת הקהל הרווחת בתוך האוכלוסייה הזאת?
סופר נכון. זה בעצם גם הרשות הפלסטינית אמרה את אותו דבר. הם דוברות חמאס והאחים המוסלמים, והם מאמינים באמת בהקשר הזה של האסלאם הפוליטי. הרבה מאוד שנים זה היה... קצת מתחת לרדאר, היום זה די גלוי, וכמו שאת אומרת, גם באמת ברחוב הפלסטיני, הם באמת, שוב, האחים המוסלמים וחמאס הרי זה חלק מתוך התנועה הגדולה הזאת, שמאמינה גם באמת הפרדה הגבולות, ובהקשר הזה לגמרי נכון, לגמרי נכון, ובתוך הרחוב הפלסטיני, מישהו נגד חמאס, בהרבה מובנים גם יהיה נגד אלג'זירה.
יש הרבה כאלו שאתה יודע או ש...
אז זה באמת אותו הסיפור של הרשות הפלסטינית שיודעת ונמצאת שמה, וחמאס תמיד יקבל עדיפות מבחינת האינטרסים שלו באלג'זירה. בהקשרים האלה אנחנו מכירים את הבעייתיות, עוד פעם גם בתוך עזה ראינו מה קרה למי שניסה למרוד, זה בטח לא קל, אבל בהקשרים האלה אני ב-100% מאשר את מה שאת אמרת עכשיו, אין שום ספק שגם ביניהם יש כאלה שלא אוהבים את זה, אבל בסופו של דבר, שוב, גם זה אותה רוח הדברים. יש שם כל כך הרבה כסף, אסטרטגיה כל כך חזקה, כל כך נכונה. קהל מספיק בשביל להמשיך להריץ את האופרציה הזאת, שאפילו אותה הספידו כמה פעמים, אבל אלג'זירה שמה והיא חזקה והיא כנראה כאן כדי להישאר.
היה כתוב שהם קוראים לזה אל-חנזירה. כאילו החזיר.
כן, 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 לגמרי, זה ממש ככה, זה ממש לא מקשה אחת, אבל כל עוד יש חמאס, אז הם יהיו חזקים. כמובן שגם מתי שיש נודות בעולם הערבי, למשל, כשהאביב הערבי הפך לחורף הערבי, אז באמת ערב הסעודית וכל השכנות של קטר, באמת טילו עליה מצור. היה שם שנתיים שלוש, הטילו עליה מצור, החליטו להגיד enough is enough, כי הם בעצם אמרו על האחים המוסלמים, והאחים המוסלמים מבחינתם היו משתלטים על כל המדינות והשכנות להם, הם במובן מסוים היו גייס חמישי. יש להם מספיק כסף, אז גם פה הם התגברו על זה. הם למשל, קטר ממש קונה שטחים באפריקה, מגדלת שם אוכל.
מעולה.
הם מטיסה את זה לקטר, הם אמרו תודה לכל אלה שעשו להם את המצור, כי הם לימדו אותם לייצר בעצמם אוכל. זאת אומרת, יש לך כל כך הרבה כסף, מאוד קשה, גם בנסיבות האלה שהיו כמעט אחד הדברים הכי גרועים שיכולים לקרות להם, באמת לחסל אותך.
טוב, שיש מספיק כסף, אז יש פתרון להכל.
פחות יותר, כן. הרבה דברים.
טוב, אולי ככה לסיכום, אני אשאל אותך באמת, אם היית יכול עכשיו לעשות כל מחקר שנוגע לזה, ומה היית בוחר ולמה?
כל מחקר שנוגע לאפקט אל-ג'זירה ולקטר, אני חושב שאני עכשיו באמת הייתי, אני מתעניין גם בבינה מלאכותית מאוד.
מגניב.
והם מספקים כל כך הרבה חומרים, שבאמת הם גם ההשראה להמון המון יוצרים של בינה מלאכותית, ואני חושב שהייתי מסתכל על האינטראקציה באמת בין התמונות, האוטפוט שיוצא מהם, לבין, יש ערוץ שנקרא AJ+, זה בעצם אל-ג'זירה של הרשתות החברתיות, איך, זה הדבר הבא שמאוד מעניין אותי, השילוב, התשוקה האחרת שלי, שהיא אולי לפודקאסט להזמנה אחרת. אז באמת, אני חושב שזה מה שאני מסתכל עליו, דרך אגב, זאת אומרת, זה התכנון שלי כרגע.
האמת שזה גם יכול להיות ממש מעניין לראות, מבחינת כאילו כל האימון מודלים, אז יש כאילו את ההטיות של המודל, אז אולי באמת, כאילו עם המימון, כאילו תורם להטיה, לדברים שנראה, גם אולי בעין קטרית.
בדיוק, את יכולה ליצור מצב שזה כבר ממש ממש דומה, ואז כמו שאת אומרת, עם ערוץ כמו AJ+, גם להריץ את זה. ואז באמת מגיעים לפוסט אמת וכל כל מיני מקומות אחרים מעניינים.
טוב, יש לך משהו אולי אופטימי ככה לסיכום?
בסופו של יום, אני חושב שהדבר האופטימי פה זה שאני כן רוצה להגיד להרבה ישראלים, שלעצום עיניים זה פחות טוב. לא לעקוב ולהגיד, וואו, נכון, תודה. אבל זה רשת מדהימה. זאת אומרת, המורכבות פה היא קיימת. זה לא טוב, אל-ג'זירה, זה אל-קאידה, וזהו, ובואו נשרוף את המשרדים שלהם, וכולי. אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב להבין שהם כאן, הם חלק מאוד מאוד חשוב, ולא להתעלם מזה. אני חושב שהם גם בעצם, שהם לוקחים ישראלים, הם לוקחים גדעון לוי, או כל מיני דברים כאלה, כן חשוב עם כל המורכבות לדוברים ישראלים להגיע לשם, ובעצם לבוא ולהבין שהם כאן מאוד מאוד בעייתיים, אבל למרות שזה לא 100% אופטימי כמו שביקשת, אבל שיש פה איזשהו
מודד,
מקום.
מודד.
אני מנסה אופטימי ריאלי. אופטימי ריאלי, אופטימי ריאלי זה בעצם לבוא ולהגיד, אוקיי, בואו נעבוד אם זה לא אם נעצום עיניים, אם זה ייעלם.
טוב, תודה רבה רבה, טל, באמת ממש מעניין, ואני מקווה שאנחנו נדע לקחת מזה את הדברים הטובים, ונתעניין כמובן, ותודה רבה לכם המאזינים שנשארתם עד עכשיו, אתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, באתר כל האוניברסיטה, וזהו, שיהיה המשך יום מעולה.
תודה רבה.
אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם הראל טננבאום.